הוא לא נוגע העיקרון הזה, אחר כך נראה. אני לא יודע ללכות את זה לו, בגלל זה אני גם מדבר אחר. תודה רבה, תתן לקרות. אז אמרתי לו מה שאמרתי לו, אמרתי לו ככה נראה, במקביל גיסו הוא גר באיזה יישוב חרדי, באיזשהו עיר חרדית כזאת, והוא שאל את הרב שלהם, והרב אמר בשום פנים ואופן לא, בשום פנים ואופן שהיא לא תלך. אז זהו, אז טוב, אמרתי לו, אם הרב אמר לו, אמר לו בסדר, אבל אני רוצה להראות, זאת אומרת לנמק למה אני אמרתי את מה שאמרתי, וכמו שאמרתי, יש פה איזשהו עיקרון מסוים שמופיע בחז"ל בראשונים, והוא כוחו יפה גם לגבי דברים אחרים, ואם יש זמן אז אני אתן גם דוגמאות. אז כאמור הנושא המרכזי הוא כל שהוא מתאבל עליו, מתאבל עמו. אז כתב הטור יורד השין עין דלת סעיפה, והוא כתב ככה: וכל מי שמתאבל עליו מתאבל עמו, אם מת לא מת, ומי הוא דווקא בעודו בפניו, כלומר בפני האבל, אבל אם אינו בפניו אין צריך לנהוג אבלות, חוץ מאשתו שאף על פי שמתאבל עליה אינו מתאבל עמה, אלא כשמת אביה או אמה משום כבוד חמי וחמותו, אבל אם מת אחיה או אחותה או בנה או ביתה מאיש אחר אינו מתאבל עמה. פשוט זאת אומרת, משהו כאן אומר, קרבת דם מחייבת אבלות עם מעיקר הדין, כן? קרבת דם מחייבת אבלות עם האבל, עם האבל, עם קרוב המשפחה האבל, לכל דבר, זאת אומרת לכל הקרובים, זאת אומרת באופן תיאורטי מאוד, נניח שיש לו אח שהוא אבל זה או משהו כזה, אז הוא מתאבל איתו על כל האבלים, על כל הנפטרים של האח הזה. מה שאין כן באשתו, רק על חמי וחמותו, אבל לא אחיה או אחיה או אחותה או בנה או ביתה שנולדו לה מבעל אחר לפני שנישאה לבעלה הנוכחי. ומכל מקום אינו יכול לקופה להתקשט וכולי, שם יש עוד תוספת שלא העתקתי אותה, ויש אומרים שהוא גם כן, סליחה, שהיא גם כן אינה מתאבלת עמו אלא כשמת חמיה או חמותה, אבל על שאר קרוביו שמתו אינה מתאבלת עמו. זאת אומרת, יש עושים הקבלה גמורה בין האישה לבעלה בקטע הזה, וכן כתב הרמב״ם, אבל הרמב״ם כתב שהיא מתאבלת על כל הקרובים שמתאבל עליהם, זאת אומרת, אפליה לרעה במרכאות, האישה מחמירים עליה יותר, לא חשוב, וכן נראה דעת אבי אדוני הראש ז"ל, עד כאן, זאת אומרת, זה דברי הטור. עכשיו, באמת באמת, מקורם של הדברים האלה, אתם מכירים את הנושא הזה או לא מכיר? בכלל לא מודעים לזה. אז זה הלכה, אבל אני אראה, זאת אומרת, זה הלכה, איך אומרים, ההלכה על פניו בשולחן ערוך ובגברה, אבל יש התייחסות גדולה מאוד בפוסקים המאוחרים יותר. אבל בכל אופן, זאת הלכה ידועה מאוד, שכל מי שמתאבלים איתו, כל מי שמתאבלים עליו, מתאבלים איתו. ולכן, כמו שאמרתי, האישה צריכה לנהוג מנהגי אבלות בפני בעלה, כשהוא יושב שבעה, וגם הפוך. ממילא, בוודאי, אם הוא אסור לו ללכת לחתונות וכדומה, אז גם לה אסור. חוץ מעל בנים ובנות, כבר דיברנו, וגם נכדים ונכדות, שיש הרבה מקום להקל, יש תשובה שלה, יש התייחסות של ארוך השולחן, רב מוישה פיינשטיין, לצערנו היו פה כמה מקרים כאלה של הורים של חתן או כלה שממש בתוך השבעה היו צריכים ללכת לחתונה של הבן או הבת, וגם סבא וסבתא אפילו היו מקרים כאלה, היה מקרה כזה אז של סבתא. בכל אופן, או זהו, אז יש כאלה שאומרים עד הסוף, אני אתייחס לזה בהמשך. זה בדי לא, זאת אומרת השורה התחתונה היא מה שאני תמיד ממליץ אם שואלים, ושבדרך כלל עד השבת הראשונה, ככה משמע ברמה, אני תכף אקרא את הלשון, עד השבת הראשונה יש לנהוג מנהגי אבלות בפניה של אשתו או בפניו של בעלה. זאת אומרת, באופן תיאורטי מאוד, עד השבת הראשונה לגברים זה דבר פשוט, למי שלא מתגלח, למי שמתגלח, לא מתגלחים עד השבת ועד בכלל. שבת ראשונה הוא לא מתגלח. אם הוא נמצא עם אשתו באותו בית שהיא אבלה, או שאשתו באה הביתה, יושבת איתם, ככה נוהגים. אז עוד פעם, בדברים האלה הרי המנהגים הם יותר מההלכה, ולכן גם יש בזה גם את המעלה, שיש בזה את הגמישות. אני, כמו שאמרתי, הרב הסתכל בשולחן ערוך ואמר מה שאמר, או שהוא הסתכל בגמרא, אני לא יודע מה, אבל יש התייחסות הרבה מאוחרת יותר שהיא שונה לגמרי, הופכים צד לגמרי. בכל אופן, אני רוצה לה... כן, טוב, הוא מופיע מצד אבא של החתן. הוא ודאי שהוא מופיע. הוא מופיע, כן, היא יותר רחוקה להתאבלות.
לא אח שלו, אשתו שלו.
כן, כן, ובשביל זה אני עדיין חוזר ומתעקש ואומר שהיו צריכי, הרב היה צריך להגיד לה שהיא יכולה ללכת. שהיא יכולה ללכת לחתונה. אני אנסה להוכיח את זה, אבל אני עוד פעם, הנושא
ואיך כתוב? אבלות לא דורשים בציבור. לא לומדים הלכות אבלות. אבל בגלל איזה עיקרון הלכתי בשס, שהוא יש לו השלכה גם להלכות אחרות, ותכף נראה, בשביל זה אני ככה רציתי בכל אופן להתייחס לזה. אז המקור של הדברים, של כל שהוא מתאבל על המתאבל עמו, זה גמרא במועד קטן בדף כף עמוד ב', יש פה כמה דעות, אבל דעת חכמים היא שככה, חכמים אומרים ככה. אני קורא רק את דעת חכמים כדי לא להאריך יותר מדי בדברים שהם לא קשורים. אז חכמים אומרים ככה. כל שמתאבל עליו מתאבל עמו, והכוונה עמו בבית. בבית הזה, גם זה יש מחלוקת אם בבית, דווקא בבית או בפניו, ומסבירים פשוט בפניו של האבל. כל בפניו של האבל צריך להראות סימני אבלות. אני חושב, ככה אני מבין את הרוח הדברים. זה, יש קודם כל מקום לנתח. מצד מה זה? מצד כבודו של הנפטר או מצד כבודו של האבל? בפשטות כל הראשון הם חוץ, נכון. חוץ מהמערה מרוטנבורג, נדמה לי מביאים זה משום כבודו של האבל. לכן רק אם זה בפניו, ולכן גם השרבית בידיו של האבל, לוותר, למחול, כי זה כבודו של האבל. האבל, האבל שמחל על כבודו, כבודו מחול, במרכאות, או לא במרכאות. זה באמת ככה, רק המערה מרוטנבורג אומר משום כבודו של נפטר, ולכן זאת הלכה מוחלטת, והאבל הוא לא בעל הבית, לוותר או לא לוותר. אז מה? לא, לא, כל שהוא מתאבל עליו, זה הפתיח הכותרת, כל שהוא מתאבל עליו מתאבל עמו. זאת אומרת, כל מי מהקרובים, משבעת הקרובים, שמתאבלים עליו, אז שהוא אבל על קרוביו האישיים, מתאבלים איתו. למשל, אישה עם בעלה, אם בעלה לא עלינו יושב שבעה על אביו או על אמו, אז גם היא בפניו נוהגת מנהגי אבלות. כתוב אימו בבית, הכוונה לא שאימו בבית בהגדרה, אלא הכוונה אימו בבית, רק אימו בבית, כל שהוא מתאבל עליו מתאבל אימו, הכוונה אימו בבית, זאת אומרת רק בבית שלו, בפשוט בלי להיכנס לפלפול, כי יש פה עוד הבנה, זה הכוונה בפניו
בזמן האבל, בזמן האבל,
כן, זר, לא קרוב, לא, אז פשוט לא. למה זה נוהג? לא, כי לא, לא, שמעת רק חצי משפט, אני חושב. לא, ההלכה מתחילה בזה, זאת אומרת, החכמים אומרים, כל שמתאבל עליו, מתאבל עמו. הגמרא שואלת שם, חכמים היינו תנא קמא, כי הדעה הראשונה דומה, אז אומרת, מה התכוונה עמו בבית? מה זאת אומרת עמו בבית? בתנא קמא לא בא שיהיה אביו או בנו עמו בבית וישב עמו. גם בלי זה הוא מתאבל עליו עמו, כאילו. והחכמים באו עמו בבית, זאת אומרת דווקא זה, אבל זה לא קשור ל... לא, לא, דייר אחר או לא. כן, השאלה היא זאת, אם קרוב שהוא לא גר איתו בבית או לא בפניו, גם הוא צריך לנהוג מנהגי אבלות או לא. זאת ההבנה הפשוטה, ככה מתרגמים רוב הראשונים בפניו. אני קראתי את הטור, אני לא יודע, אולי עוד לא היית, אז הטור כותב ככה. אני אקרא את הקטע שנוגע אלינו. אז טוב, זה בעצם כל המשפט. וכל מי שמתאבל עליו מתאבל עמו, אם מת לא מת, ומי הוא דווקא בעודו בפניו, אבל אם אינו בפניו, אין צריך לנהוג אבלות. זהו, זה ההלכה, כמו שאמרנו, התרופה, זה ההלכה בטור, וזה בשיניים ד', וככה זה גם, הדברים באים לידי ביטוי בשולחן ערוך, באותו מקום בשיניים ד' ויורד אף סעיבב, אלא שהרמה מוסיף תוספת שהיא בעצם מופיעה גם בטור, אבל הרמה קצת פיתח את זה, נראה, הוא אומר כך, ויש אומרים, דאידנה נוהגים להקל באבלות זה של המתאבלים עמו, ואין זה לאלה משום כבוד המתאבלים, ועכשיו נהגו כולם למחול. וכן נוהגים האיזנה שלא להתאבל כלל עם המתאבלים, וכל המחמיר בזה אינו אלא מן המטמיעים. ומכל מקום נהגו שכל קרובי המת הפסולים לו לעדות מראים קצת אבלות בעצמם כל שבוע הראשון, דהיינו עד אחר השבת הראשונה. זאת אומרת, הקלה שלו היא פסולה לעדות, החתן שלו פסול לעדות עליו, אז אלה שפסולים לעדות על ה... או כן, החתן, כן, או נכד, אז הם באמת נוהגים עד השבת, שבת הראשונה קצת אבלות, לא מתגלחים את הגילוח הראשון. נכון, 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 אבל הוא אומר, זה גם במשהו קצת אחר. לא, הוא צודק, שהקרובים... בסדר, נכון, אבל הוא מרחיק את המעגל. לא, לא, כתוב שכל הקרובים לאבל, אבל פה זה למת, פה זה למת, זה למת, לא, זה למת, זה באמת למת. לא, ככה, הלשון של הרמה היא ככה. לא, ההלכה בתפוסה היא קרובים לאבל. אבל התוספת של הרמה, הוא מכל מקום נהגו שכל קרובי המת, זה עוזר לסוף, אתם צודקים, שכל קרובי המת הפסולים לו לעדות, מראים קצת אבלות בעצמם. כל שבוע הראשון, דיינו עד אחר השבת הראשונה. אבל אני לא בטוח שאתה צודק, זה אותו דבר בערך אולי. כן, כן, כן. לא, אז הוא אומר, מראים קצת אבלות לעצמם. יש פה שתי שאלות. יש את כל שאלה, נכון, זה מצד המת. כן. כן, כן. יכול להיות שזה בגלל המהר"ן מרוטנבורג שאומר, יכול להיות, בגלל שהוא מבין קצת בסוגיה שכל שהוא מתאבל לאמו, כל שהוא מתאבל על מתאבל לאמו, זה בגלל המת. ואז הוא מבין להם בלבטיות, ואז אולי גם בגלל זה הוא אומר, בכל זאת, יש כאלה שנוהגים כך, הוא אומר את זה, נהגו. אבל אני לא יודע, שנייה, זו שאלה אחת, אבל שאלה שנייה, מה שאלה, האם אבישי צודק? האם אתה צודק שהמעגל הזה הוא יותר רחב מהמעגל הקודם? למה? כן, נכד, נכון, נכד וסבא, כן.
שני ושני, כל מה שאנחנו...
נכון, לא שייך אבלות, אבל שייך פסול עדות. כן, שייך פסול... נכון, נכון.
מה קורה עם האבל מת
והפסול, זאת אומרת,
אני לא נגיד, אם
הסבא נפטרה,
והאבא
נפטר
לפני כן, מה
דינו
של
הנכד?
האם חייב או לא חייב?
כן, וגם שאלה, הוא לא נמצא, נכון, נכון, גם שאלה טובה, נכון, נכון. כן, נכון. יכול להיות, זאת אומרת, אני ככה לא, זאת אומרת, יכול להיות שהתוספת הזאת של הרמה, אולי, אני אומר אולי, היא פועל יוצא של ההבנה של חלק מהראשונים, המהר"ן מרוטנבורג, אני חושב רק הוא, שמבינים שכל הדין הזה הוא, הוא בגלל המת. ואז לכן אולי, אולי בגלל זה גם נהגו ככה, אבל... לא, הוא לא אומר, הוא אומר, לא, לא, אפילו לא אימו. כן, עד רבה, זה מראה שזה לא קשור לעבר. כן, כן, נכון, נכון, נכון. ואני יודע שככה נוהגים, דרך אגב. אני יודע שככה נוהגים, את המנהג הזה של הרמה. זאת אומרת, ככה אני, אצלנו במשפחה, אני זוכר... אני זוכר שכשסבא שלי נפטר, אז אבי שבת ראשונה לא היה עם האבלים, לא היו עם האבלים, אמא שלי נכונה זוכה לשבוע במקום אחר, אצל הסבתא וזה, והוא לא התגלח. אני הייתי חצי, חצית לא מאוד צעיר, אבל בן 18 הייתי. אז אני זוכר שככה זה היה, ככה נהגו. אבל טוב, זה באמת נושא אחר. זה נושא אחר, זה באמת זה ככה. זה באמת... איך? לא, אז זה באמת ההלכה האחרונה, הרי באמת היא, הרי לכאורה זה קצת, בכל זאת זה קצת סותר. אתה אומר שמי שמתאבל אז הוא מאינו אלא מן המתמיאים. אז מה, אז אבל הוא אומר את זה, הוא גם ניסח את זה קצת אחר. הוא אומר, מראים קצת אבלות בעצמם. נניח לא גילוח, לא תספורת, אני לא כתבתי את המשך הרמה, כי את זה לא, לא חושב שנוהגים. אז הוא אומר, לא מחליפים בגדיהם, לא מתרחצים. זה עד כדי כך אני לא חושב, ואני יודע, לא מתגלחים. אולי רחצה היום ממילא זה רחצה של ניקיון, אפילו לאבל כבר כמעט התירו, לא כמעט, בלי כמעט, ולהחליף בגדים לשבת, האבל בטח מחליף, אסור היום. אנחנו לא נוהגים את מה שהרמה כותב בהלכות תשעה באב, שבשבת חזון הולכים עם בגדי חול. אנחנו בשבת הולכים בגדים רגילים רגילים, וגם אבל. טוב, זה היה פעם, אני יודע, יש שטוענים שהשמש התחממה מאז, יש שאומרים, אנחנו התחממנו מאז, אני לא יודע בדיוק מה. כן, אתה מספר לי? בדיוק אתמול אני אומר לאשתי, איך חיו פעם כולם, בלי מזגנים, בלי... נסעו באוטובוסים. היה דן חנק נפש, קראו לזה. דן חנק... ויש סימני טרפות, דן חנק נפש. אתה נכנס לאוטובוס, דן אתה... אבל כולם הרגישו טוב. היו עוד מחזיקים את הדלת ככה, כדי שתוכל לרדת, איך אתה יכול לרדת בלי... זה לא דלת שהוא לוחץ על כפתור באנטרטיקה ונפתח את הדלת, אני יודע מה, בקוטב הדרומי, אני יודע מה. טוב, בקיצור... לענייננו, אלה הם היו דברי הטור בשולחן ערוך. עכשיו, באמת, כמו שאמרתי, האחרונים יותר, פוסקים יותר מאוחרים, למשל בספר שולחן גבוה, של, הוא פוסק שחי לפני 300 שנה, משהו כזה, אז הוא כותב בסימן שין עין ד' ככה, בבית דווה בכלל, ממש בדרך אגב, הוא אומר ככה, ולפי שהעידנה לא נהגו כן, לא בקריאה ולא באבלות, כמו שכתב ההגעה בסמוך, לא ראיתי להאריך ולהביא דבר דבור על אופניו. זאת אומרת, הוא ככה אומר, אני לא התייחסתי להלכה הזאת שמופיעה כאן. הנה, באמת יש לי פה את לשון הרמה, מוספס פה בשולחן גבוה, הרמה כותב ככה, ויש לנו דעיד נהוגים להקל באבלות זו של המתאבלים עמו, דעיד זה אלא משום כבוד המתאבלים, ועכשיו נהגו כולם למחול, וכן נוהגים העיד נה שלא נתאבל כלל עם המתאבלים, כן? וכל המחמיר בזה אינו אלא מן המתמיעים, ומכל מקום נהגו שכל קרובי המת הפסולים לא נהדות, מרים קצת אבלות באפלם כל שבוע הראשון, דהיינו עד אחר שבת הראשון, שאינם רוחצים ואין משנים קצת בגדיהם כמו בשאר שבת. גדולי אוסטרייך נהגו כן. ויש מקומות שנהגו עוד להחמיר בעניינים אחרים, והעיקר כמו שכתבתי. זה הרמה. זה רבי יוסף מולכו, הוא חי, אני חושב, שני 300 שנה בערך, מה שאתה זה. אם אני לא טועה בצפת, אני לא בטוח. אני חושב שהוא בצפת. והוא פותק ספרדי, שככה מביאים אותו, מביאים אותו הרבה פעמים. מביאים אותו. תכף אני אתייחס אליו גם בעוד איזה הלכה, שקשורה קצת לענייני אבלות. עכשיו, בערוך השולחן, הוא גם אומר כאן איזשהו הסבר, שגם מסביר לנו אולי גם את העניין של המחילה, כי הוא באמת מדגיש, בערוך השולחן כותב בסעיף י' ד' ככה, וכיוון, שינה ע' ד' כמובן, וכיוון דאבלות זו אינו אלא מפני כבוד האבל, כמו שנתבאר, לכן כתבו הרמב"ן והראש, דאיתנה לא נהגו באבלות זו, דכיוון שאינו אלא בשביל כבוד האבל, ואם רצה האבל למחול על כבודו, כבודו מחול, ואין צריך להתאבל עמו, ואין כל האבלים נוהגים למחול על כבודם, ולכן נהגו להקל. ויראה לי, דאיתנה אף אם יאמר האבל שאינו מוחל, ורוצה שקרובו יתאבל עמו בפניו, כפי דינה דגמרה, לאו כל כמיני, כיוון דכבר נתבטל מנהג זה. וזהו, אני רוצה להתייחס לזה. איך יש לנו כוח לעקור מנהג שמופיע בגמרה? זו שאלה עקרונית, לא קשורה להלכות אבלות. אתה אומר, מוחל, מוחל, בסדר גמור, אבל כולנו מכירים, אף על פי שבטל הטעם לא בטלה התקנה, ואין בית דין רשאי לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה או במניין.
אבל לא השתרש מנהג, הרבה מנהגים כאלו, עתיקים לא...
מי אמר שלא השתרש? מערוך השולחן ואילך הוא לא השתרש?
אנחנו לא מכירים, עובדה שאנחנו לא מכירים את זה.
טוב, אבל זה צריך לראות, אז למה הוא לא השתרש? נו, למה זה? מי שהתחיל ראשון הוא לא היה בסדר. זה שהראשון נפעיל את שעון שבת לחבות את האור באמצע השבת, איך הוא עושה? נו, אבל מה?
רגילים למחול.
כן, זה מדין מחילה. אז למה כשהוא לא מוחל אתה אומר שהוא לא...
זה נורמה, נורמה.
אני מנסה לחשוב אם גם התירוץ הזה נכון.
הוא חזי מה ים הדבר.
מישהו פעם שאל למה כתוב וישלח בך. כן, בך. אתה אומר לו בחטא, זה התירוץ הראשון. אני רוצה לראות אם זה... לא, למחורה אתה צודק, זאת אומרת, אתה אומר ככה, מי אמר, לא יתבטל הדין הזה, מעולם לא יתבטל. אבל יש מחילה אוטומטית כבר נהייתה, היא נהייתה אוטומטית, היא התחילה, ולכן, כי הרי זה תלוי, אבל בכל זאת אני אומר...
זה היה מוסכמה חברתית, ברגע שאתה תולד זה מוסכמה חברתית, ואתה יוצר הגדרה חדשה למוסכמה חברתית.
זה? טוב. בסדר, טוב, לא, צריך לבדוק את זה, כי אולי, לא, אני אומר אולי, הרי אחד ההסברים למה, אף על פי שבטל הטעם לא בטלה התקנה, זה שאולי יש טעמים נוספים שהם לא בטלו. זה אחד ההסברים, אז התירוץ הזה הוא לא מספיק טוב. הוא לא מספק. טוב, על כל פנים, זה מה שכותב ארוך השולחן. עכשיו, לפני זה, באותו סימן, הוא כותב לפני כן עוד איזה קביעה חשובה. הוא אומר ככה, וכיוון בזהו, רק מפני הכבוד, לכן דווקא בפניו צריך לנהוג האבלות, אבל שלא בפניו אין צריך לנהוג האבלות. זאת אומרת, זה נאמר כבר, אבל שוב ושוב, כל הפוסקים מבינים שההסבר להלכה הזאת זה כבודו של האבל, ולכן במרכאות הוא בא לבית לוותר, למחול וכו'. זה פחות או יותר הפסיקה של האחרונים, אם זה השולחן גבוה, ערוך השולחן. עכשיו באמת, מה התשובה על השאלה? הרי כיוון שזה דין דגמרה, כמו שאמרתי, זה ברייתא במועד קטן דווקף עמוד ב', אז איך הרי גם אם בטל הטעם לא בטלה התקנה לכאורה? אז אתם אומרים שאולי, הנה חינם מהתקנה מעולם לא בטלה, אבל יש מחילה. אבל עדיין, אני אומר, עדיין, אני לא בטוח שזו תשובה מספקת, כי למשל, יש הלכות שאנחנו רואים שהפלפי שבטל הטעם, כלומר, לא בטלה התקנה, ואני בעצם, אני רואה בעליל שהנימוק הזה שאתה בגללו גזרת את הגזירה הוא לא קיים, ולמרות הכל אנחנו מגזירה בתוקף, כי אני אומר, בצד הטעם האחד יש עוד טעמים שאני לא מכיר. אז אולי גם פה אני יודע, אני התשובה שאני רוצה לתת אולי יותר כוללת, גם יש בה איזשהו עיקרון, אני חושב לעיקרון שסי, נגיד ככה. בשאלה הזאת קודם כל בכללי, דן בעל שוט תורת חסד מלובלין. עכשיו תורת התשובה שלו, וזה אני אתחיל טיפה אחורה, מבוסס על תשובה של הראש. יש בראש בכלל ב' בשוט הראש, בכלל ב' סימן ח' דיון סביב השאלה של ציצית בפשטן. יש גמרא, הגמרא הזאת מופיעה בכמה מקומות בשבת, גם בשבת כ"ג ג' וגם במנחות מ'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. סליחה, לא כ"ג ג' בשבת, כ"ה עמוד ב' ומנחות מ' עמוד א'. בית שמאי אסרו ללכת לשים ציצית בבגד פשטן. זה ההלכה. כתוב ככה, בית שמאי, סדין זה פשטן, סדין, בית שמאי פותרים, בציצית ובית הלל מחייבים. עכשיו, אני לא אעריך יותר מדי בהלכה הזאת, יש פה מחלוקת בראשונים, בפענוח ההלכה, אני רק אגיד את מה שנוגע אלינו. מה הסיבת שבית שמאי פותרים? אומר רש"י, אני אומר בקיצור מאוד ככה נמרץ, רש"י סובר שהיות ואנחנו עושים ציצית מצמר, התחלת הוא צמר. היות ואנחנו שמים ציצית תחלת, אז יוצא שזה שעפנז, פשטן בזה, ובית שמאי לא דרש סמוכים. זאת אומרת, לפי רש"י, רש"י עושה מבית שמאי, שהם בכלל לא מכירים בדין הזה של כלאיים שאותרו בציצית. ככה רש"י אומר, אני אומר בקיצור נמרץ בסוגיה, זאת אומרת, הסוגיה ידועה, זה לא מזמן למדנו בדף היומי, בשבת קפה עמוד ב', מחלוקת רש"י בתוך סוף שם. מה? כן, זה בטח, כן. כן, מגדילים את הסלח, בדיוק, זה נכון, זה מעניינה דיומה ממש, נכון מאוד. הרי מאיפה אנחנו עובדים שעפנז וציצית מהסמוכים? רש"י טוען, בית שמאי לא דרש סמוכים. טוען רבנו תם מביא, אני לא זוכר, 5-6, אני ככה לא ספרתי הוכחות נגד רש"י, אין דבר כזה, תוספות, זאת אומרת, הוא מביא שם בתוספות, גם במנחות, גם בשבת, שבית שמאי דורשים סמוכים, מה פתאום? לא בגלל זה, אתה יודע בגלל מה? ואני אומר שוב בקיצור, נמרץ, איך נקרא אולי קטע מזה, מתשובת הראש על העניין הזה, הוא אומר, הסיבה היא כי סדין זה גזרו משום כסות לילה, זאת אומרת, שמה ילבש סדין זה גם בגד לילה כזה, ושמה ילבש אותו בלילה, בזמן שמופקרים לחיוב ציצית, או שמה יקרה עבד, והוא יהיה פטור מציצית, ונמצא הולך עם כלאיים, זאת הסיבה, ולכן בעצם הוא מסביר פשט, לא בית שמאי אוסרים, כמו שהסביר רש"י שכתוב פותרים, אלא פותרים הכוונה, בית שמאי אמרו, תשמע, יש לי שלך חידוש, בגד פשטן הוא פטור מציצית גם אם לא תטיל צמר, אתו שמה תטיל צמר, ככה אומר רבנו תם. זה מחלוקת בין רבנו תם לרש"י, והריפו כמו רש"י בעניין הזה, ולכן הוא מחייב בבגד פשטן ציצית. לפי בית שמאי, אתה הולך עם בגד פשטן מרובע, אתה יכול ללכת בריש גלי על יד הרם שלך לפני מתן ציונים של השליש בלי ציצית, לא אגיד לך מילה. יש סיפור בגמרא, ולזה אני אומר, מדובר על תלמידי רבי יהודה שהם הלכו בפניו והחביאו את בגדם והם הלכו בלי ציצית ודנים שם הבעיה. בכל אופן, זה היה בית שמאי, זאת אומרת, זה מה שאומר רבנו תם בדעת בית שמאי. אני אקרא, טוב, אחר כך, אחר כך נקרא בפנים. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת ראשונים בפענוח הדין של בית שמאי שפותרים פשטן מציצית. רש"י אומר כי הם לא דורשים סמוכים, אין יותר כלאיים בציצית. רבנו תם אומר לא, זה עתו, גזרו שמא ילך עם זה בלילה וזה פטור מציצית ונמצא עובר על זה. אז לכן בית שמאי מדרבנן גזרו שפשטן פטור מציצית, נקודה. בא ראש ומחדש חידוש גדול לדינה, הוא אומר ככה, ולפי זה העידנה, הוא מספר סיפור קודם כל, הגעתי לארץ הזאת, לא יודע לאיזה ארץ הוא מדבר, אני לא בדקתי ואני לא בקי כל כך בזה בגיאולוגיה, לא יודע מה מבחינה היסטורית למה הוא התכוון, באתי לארץ הזאת, אני רואה את כל האנשים הולכים, שמים ציצית בבגד פשטן, ודרך אגב הוא אומר שרב אמרם וזה פסקו כבית שמאי, אז לכן, הוא אומר אני התפניתי, אבל אמרתי, אם אני אומר להם לא ללכת עם ציצית, לא לשים ציצית בבגד פשטן, המצווה הזאת תנך פייסים, פלטתי לשתוק, ועוד עכשיו הוא אומר, האיתנה הרי אין לנו צמר, אין לנו תחלת, היות ואין לנו תחלת, אז אין מקום לגזור את הגזרה. זאת אומרת, מה הוא בעצם מחדש חידוש? מה זה, אף על פי שבטל הטעם לא בטלה תקנה או לא בטלה הגזרה? הוא כאילו אומר כאן איזה עיקרון הלכתי, שגם גזרות חכמים ברגע שהן מנומקות, זאת אומרת אם הנימוק ניתן כאילו במקום, אז אם הנימוק הזה לא קיים אני מתייחס רק לנימוק הזה, ולכן פה כן אומרים אף על פי שבטל הטעם בטלה התקנה. כך כותב הראש, זה באמת יסוד מאוד חשוב, וזה באמת שופך אור על כמה מנהגים שהם נגד דינא דגמרא ואיך אנחנו מסבירים אותם. אז הוא אומר כך, אני אקרא את הקטעים שנוגעים אלינו. היכך נראה לפרש לרבנו טעם ולכולה עלמא דבר תורה חייב צדין, הכוונה ובית שמאי מדרבננו דפטרלה לגמרי מציצי, ואפילו ממינוי אני אפילו מתסים פשטן בפשטן. ולמה? הוא אומר ככה, הוא פרק את חטא עמוד גזרה משום כסות לילה ומשום שמה יקרה כסותו בתוך שלוש, ואבל לא תעשה, תעשה ולא מן העשוי, ואישה ריתה לעשות ציצית במינו, חיישין הדין מרם את חלת, ואבל לכיליים שלא במקום מצווה, וכיוון בעיקר מצווה ציצית עד את חלת, אישה ריתה לעשות ציצית במינו, אתה למיר מתחלת לקיים עיקר המצווה, אם כך פטר לבית שמה אפילו במינו, אולי הכי נקץ לדין בציצית, דווקא הנה הוא דפטר בית שמי, אפילו במינו משום גזרה, אבל בתלית של סמר מודו בית שמי, דשר אלה עתיר בו, חוטי לבן של פשטן, דדרשין הם סמוכים, ושרו כליים בציצית. מה אתה, רשי אומר לנו שבית שמי לא דורשים סמוכים? אמרתי, הוא רבנו תם בתוספות, דיבור המתחיל סדין, גם בשבת, קפה עמוד ב' וגם במנחות מרמוד א', מביא כמה שש הוכחות, אני חושב, נגד רשי בקביעה, באקסיומה הזאת שרשי כאילו קבע אותה. לכן, עכשיו אני מדלג כטיפה, והוא אומר ככה, אומר, וקיימה לן כבית שמי, כתפסיק רב אמרם גאון הכוונה, וחילמו חשפה דאח ברייטה, על כן היה אומר רבנו תם זל, הלובש תלית של פשטן, הוא מברך עליה ברכה לבטלאי. וכן נוהגים באשכנז וצרפת שלא עשו תלית של פשטן. ואני בבואי לארץ הזאת, ראיתי שכולם לובשים תלית של פשטן. ואמר לי ליבי, אם תאסור להם תלית של פשטן, תיבטל מהם מצוות ציצית, כי אינם נמצאים כל כך תליתות של צמר בארץ הזאת. ואמרתי, אנחנו להם כי נתלים באילן גדול, הרב אלפסי, שמתירו. כמו שאמרתי, הריפו כמו רשי. ועוד, עכשיו, אף לפי רבנו תם זל, אין לאוסור בזמן הזה. דעיקר פעם האיסור הוא דין מעטה למיר מבית חלת שהוא עיקר המצווה, ובכסות לילה אוי מי קרם את הדינו אבל לכליים שלא מקום מצווה. אבל בזמן הזה שאין לנו תחלת ואין לנו יותר כליים בציצית כלל, כן, לא שייך למגזר כלל, זה לא שייך לדמותו לדבר שנאסר במניין, זה לא יותר אלא על ידי בתין הגדול מנו בחוכמה ובמניין, וכיוון שטעם האיסור ידוע, אם נתבטל הטעם בטל האיסור ממילא. זאת אומרת הירוש אומר כאן יסוד הלכתי, אני חושב שהוא גם מתאים לעניין של לא אני, זה מה שאומר התורת חסד מלובלין. הוא אומר שבמקום שהטעם ידוע, אם בטל הטעם, בטלה התקנה. זאת אומרת, אם הטעם נומק, אם הגמרא עצמה אמרה, או כן, אמרה את הדין, או שזה שקוף, היום קוראים זה שקיפות. אם זה שקוף הטעם, אז אם בטל הטעם, בטלה התקנה. עכשיו, בעקבות הדברים האלה, זה הראשון, כן, כן, אני מדבר על השני רק.
לא, הוא לא
לא, אני חושב שכל
דבר עצמאי.
לדעתי זה פעם עצמאי, מה פתאום? ועוד, אף לפי רבנו תם זל אין לייצרו בזמן הזה. מה, זה לא קשור. כן, נראה לי שזה טעם עצמאי. גם ככה, לא, אני חושב שזה פשיטה, מי זה פשיטה שזה טעם עצמאי. ובוודאי התורת חסד ככה מבין. הוא כותב ככה, הוא אומר, מבואר בתשובת הראש, זה התורת חסד בסימן י' ז' אורח חיים י' ז', סעיף קטן ו'. פעם שמעתי את הרב עובדיה עושה את זה קלטת, הוא הרי מספרים עליו שהוא היה נכנס לחנות ספרים וקורא את הספר ונכנס לו למחשב, גם אמרנו ממשיך הלאה, לא כאן, אתה עושה לא כלום. אז הוא פעם בדיוק סיפר על השוט הזה. הוא אומר, אני נכנסתי לחנות ספרים, ראיתי את שוט תורת חסד מלובלין, דברים מתוקים מדבש. אני נכנסתי כמה פעמים ועברתי על כל הספר הזה וזה כמונח בקופסה. למה? המוכרת היא, תעשה את זה גם אתה. שמה, שמה? טוב, בכל אופן, התורת חסד כותב ככה, בואו בתשובת הראש לעניין תלית של פשטן, דאף תפירוש רבנו תם אין לאוסרו בזמן הזה, כיוון בעיקר טעם האיסור הוא דין מעט אל אמיר מבית חלת, ועבור באיסור כליים שלא מקום מצווה, אבל בזמן הזה שאיננו תחלת לא שכלה מגזר כלל ושרה, וכן, הוא צטט אותו, ואז הוא אומר, למדנו מדבריו שיש חילוק בזה בין איך שטעם האיסור ידוע ומבורר, דבזה כשבטל הטעם, בטל האיסור. ממילא, דהכל יודעים דעכשיו לא שייך למגזר מידי, והוא מביא כל מיני דוגמאות, הוא מביא כל מיני דוגמאות, בין היתר, הוא מביא וכן מורח גם כן לדינה מדברי הרמה ביורה דעה סימן שניים דלת היוו, זה בשולחן אור שם פסק דה כל מי שמתאבל עליו, מתאבל אל מור, וככה מדברה איתה דה מועד קטן דווקא פעמובד, וכתב על זה הרמה דהית לנוהגים להקל בה, ולו זה של המתאבלים ממור, דה אין זה אלא משום כבוד המתאבלים, ועכשיו נהגו כולם ממחות, וכן נוהגים הייתה שלא להתאבל כלל עם המתאבלים, וכל אופן בזה אין לא אמין מטמיעים. וקשה דה איך יכולים לשנות את העידנה, אך תקנה וחיוב האמור בברייתא בגמרא, נהי שעכשיו בטל הטעם, מאחר שנהגו כולם למחול על כבודם, מכל מקום, אבל דבר שבמניין, דאף שבטל הטעם, לא בטלה התקנה, וצריך מי ינחל להתירו. אלא ודאי מוכח, כי סברת הראש הנ"ל, דאיך שהטעם ידוע ובורר, כמו אחד, דקול שמתאבל עליו, מתאבל עמו רק בפניו, זאת אומרת, זה הוכחה שזה משום כבודו של האבל, אבל שלא בפניו אין צריך לנהוג אבלות, דידוע לכל שזהו רק משום כבוד המתאבלים. ומשום אחי עכשיו שבטל הטעם, בטלה התקנה, ממילא. דרך אגב, בסוגריים הוא מביא רמז מהתורה, איפה לומדים את ההלכה הזאת באמת, שכל שמתאבלים עמו, כל מי שמתאבלים עליו מתאבלים עמו, אז הוא מביא כאן ראיה מיעקב ויצחק, על כשיוסף זה כתוב ויבק אותו אביו. הוא מביא את זה בסוגריים, הוא אומר, אמנם, אבל ככה, ואומר ככה, ואך בינה דקול שמתאבל עליו מתאבל עמו, יש לו גם כן, אסמכת המקרא בפרשת וישב, דכתיב ויבק אותו אביו, ואמר שם במדרש, במדרש רבה, וזהו יצחק, ואמר רבי סימון, על שום כל שמתאבלים עליו מתאבלים עמו. אז אומר, אבל ואגן דאית שם דיצחק היה יודע שיוסף קיים, רק שלא רצה לגלות ליעקב, מאחר שהקדוש ברוך הוא לא גילה לו, ואם כן מה חיוב היה על יצחק להתאבל עמו, מאחר שיודע שיעקב גוף אין לו להתאבל כלל, ואולי אם לא היה יצחק המתאבל עמו, היה יעקב מבין מזה שיוסף קיים. או שאבלות לאו דווקא, רק היה מצטער עם יעקב וצערו. ויש מזה סמך גם כן לאבלות דקול שמתאבל עליו מתאבל עמו. בסוגריים יש בעמלבים... בסדר, נו, זה אבא, זה הוכחה באמת, כן, נכון, נכון. יש, ראיתי במלבים על התורה בפרשת, בנושא של אמירה לגוי. אמירה לגוי בשבת, זה לצער הנוער יש לזה קצת ככה פרטה גדולה, אנשים גם לא בדיוק יודעים מה הגדרים, צריך באמת פעם ככה לתת סיכום על העניין הזה. בכל אופן, לומדים מזה, בפסח כתוב כל מלאכה לא יעשה בהם, אז אומר המחילתא, לא יעשה גם לא על ידי נוכרים, ויש הרבה שלומדים שזה דינא דאורייתא, יש ראשונים, הסמג ורש"י ככה משמע, ועוד כמה ראשונים, הריף אולי אני חושב, הם מבינים שזה כפשוטו, אמירה לגוי זה איסור דאורייתא, ברוב הראשונים הם לא, זה דרבנן. אז הוא כותב המלבים שם, זה רעיון מאוד יפה. הוא אומר, למה החכמים חיפשו אסמכת בתורה להלכות? אז הוא אומר, יש הלכה שכתוב בתורה שחור על גבי קרם שהיא מותרת, אין כוח לחכמים לאסור אותה. תכף אני אתן לכם דוגמה. אם דבר כתוב בתורה, לדוגמה, אם התורה אומרת שמותר לשתות חלב, לא יתכן שחכמים יקומו ביום בהיר ויגידו, זהו, מהיום לא שותים חלב, אין דבר כזה. אם התורה אמרה ארץ זבת חלב ודבש, או מהתורה מותר לאכול ביצים, איפה לומדים שמותר לאכול ביצים? גם פרשת השבוע. כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך על הארץ או על הארץ, פרוחים או ביצים, חולה. שלח שלח את האם ואת הבנים תיקח לך, הבנים זה גם הביצים. כתוב שם בנים, אבל זה היה ביצים, רק הצדיק ניתנון. לא, זה פרוחים, זה בזה. בקיצור, אם התורה אמרה שמותר לאכול ביצים שתרנגולת, אתה לא יכול להגיד, חכמים לא יכולים להגיד, די, מהיום גמרנו, לא אוכלים, אין כזה דבר. כך כותב התז בכמה מקומות. אז המלבים היה אחריו כמובן, המלבים חי לפני איזה 120 שנה, משהו כזה. אז הוא כותב ככה, אתה יודע למה חכם חיפשו אסמכת? כי אחרת היית בא אליהם ושולף להם, אומר להם, דבר שהתורה מבארת שהוא מותר, לא ייתכן שאתם תסתעתו. אז לכן הם תמיד חיפשו נון צדיק בתורה, כדי לתת לגיטימציה לתקנות. עכשיו, איפה התז אומר את זה דווקא בהלכות ראש השנה? אנחנו יודעים שלא תוקעים בראש השנה שחל בשבת, גם השנה. חל ביום הראשון בשבת, אז לא תוקעים. יש לך פחות עבודה השנה, שייר.
זה לא דורייתא.
אתה כבר לא בעיתא.
זה לא דורייתא, דווקא מילה גם כן.
רגע, לא, לא, שנייה. כתוב שלא תוקעים בשופר, זאת אומרת, חכמים גזרו שלא תוקעים בשואה, שואלים הראשונים, אם אני לא טועה הרן. שואלים, אם ככה, למה לא נגזור על כל יום טוב? כל ראש השנה, שלא נתקוע בשופר. למה? שמה יתקין כלי שיר. לא שמה יתלטל, שמה יתקין כלי שיר. אז הרן, או לא יודע מי אומר, שופר זה לא כלי שיר. שופר זה לא קלרינט, שופר זה לא, נו, שסמורסקום לדבר הזה, שכחתי, נו, אורגן, כן, שופר זה לא אורגן, טוב, מה עם הללו, בתקע שופר, הללו בנבל זה חינוך, כולה, עלו בטוף ומחול, עלו במינים ועוגה, אבל כתוב עלו בתקע שואה. אז תגיד שהשופר של אלה שבחתונה מלווים את החתן ואת הקלה, אלה עם הלפה ועם המכנסיים האלה נשפחים. אוקיי, שופר תימני רק הוא כלי נגינה, שופר אשכנזי לא. מה? אומר אתה אז ככה, אומר, אם אתה מבטל קעת שופר בראש שנה שחל בשבת, אז מטלת פעם בשנה, פעם שנתיים, פעם בכמה שנים. אם אתה מבטל קעת שופר בראש שנה מדין יום טוב, אתה מבטל כל החיים. זה אין כזה דבר, אם התורה אמרה יום תרועה, אתה לא יכול לעקור מצווה שכתובה בתורה אשכרה, מותרת, חכם פתאום אומר סטופ. זה אומר התז פה בהלכות ראש שנה בתף קופה ח', וכתוב גם ביורה דעה לגבי מאכלות האסורות, כתוב בשר בשדה טרפה לא תאכל לנוכרי תמכרנה ואכלה. אז מכאן לומדים שמותר לעשות חורה בטרפות. חכם לא יכול להגיד, שמע, אין, אסור. זאת אומרת, בעיקרון מותר לפתוח חנות במרליאש ולמכור לערבים בשר פיגולים. רק בתנאי שאתה לא מוכר לאלה מאלפי מנשה וכו'.
זה לא חשוב,
זה סייע מהנושא. על כל פנים...
ייבום.
לא, ייבום, קודם כל לא ביטלו. לא ביטלו, זה מחלוקת במשנה, בגמרא, בראשונים. השולחן ערוך כן אומר. בטח לא, בשולחן ערוך שחור על גבי קרי, כתוב שייבום קודם לחניסה. לא ביטלו, זה לא בדיוק ביטלו.
איך זה להגיד בעצמה?
כן, גם יש את התורה נתנה את האופציה האחרת, כן. וכאילו אנחנו משכנעים אותו בלחץ פיזי מתון, את הבעל, את המייבן, לחלוט. האופציה האחרת גם היא מן התורה. זה לא דומה. חוץ מזה, חוץ מלאביגדור.
אם הוא מייר וקנס...
אני מחבר על זיבום קודם לחליטה עדיין. אז היום יש חוק ביגמיה ועוד וזה, זה.
אם הוא מייר וקנס, מה אפשר לעשות לו?
ואם הוא מייר וקנס, אז אשתו לכל דבר, כן. בכל אופן, נחזור אלינו, אז ראינו מכאן, מכל מה שנאמר כאן, הראש והתורת חסד, א', זה אני חושב יסוד באמת שהוא רלוונטי ועוד דברים, שאם זה, כשתקנו את התקנה, נקבו בטעם ידוע, אז אם הטעם עצמו לא, 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 לא קיים, אז כבר זה נותן הכשר, לגיטימציה לבטל. אז נראה, עודים גם כאן, אותו, 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 אותו דבר. עכשיו, על העיקרון הזה מושתתות עוד הלכות. זה, כבר אני אעשה את זה ככה מהר, יש עוד זמן, טיפה זמן. יש הלכה שכל מי שעומד על הנפטר, קורא עליו. זאת אומרת, אם עומדים בזמן יציאת נשמה, אז קוראים עליו. אבל גם את זה ביטלו חכמים, זה דינא דגמרא גם, ואת זה ביטלו חכמים. למה? כי אחרת כולם יראו שברמנן, אני יודע מה, מוניטור מתחיל להתיישר, כולם יברחו החוצה. אז העוגמת נפש של הנפטר, אז גם שם ככה יוצא בערך הסבר דומה, נותן השולחן גבוה כמו את זה. הוא אומר, היות וכל הפעם, כל כולו, למה לקרוא? כדי כאילו להזדהות עם הנפטר שהוא מסתלק מהעולם הזה, אבל אתה תשיג את התוצאות ההפוכה בסוף. הוא מסכן, יישאר לבד. אז ביטלו את זה, אז בערך אותו רעיון אומר, אומר השולחן גבוה על העניין הזה. ככה הוא כותב ביורד השין מהם, הוא אומר, ושמעתי ואומרים לי, לא, לפני זה, הוא אומר, קשה, ולא נהגו העולם כן לקרוא מי שעומד בעת יציאת נפש, לא על האיש ולא על האישה, הדין הזה נאמר כמובן, לא משנה אם זה נפטר או נפטרת, ושמעתי ואומרים לי שאם כן לא נמצא מי שעומד אצל אדם בשעת יציאת נפש, כדי שלא לקרוא בגדה, ונמצא כל אדם מת יחידי בעוגמת נפש. ולכך הם ראו להקל הדבר, כדי שימצאו בני האדם אצל הגוסס, וכן נהגו פה ירושלים תיבנת כונן, ובחברה של ביקור חולים, בחברה קדישה, שעומדים על גבי הגוסס אנשים לאנשים, אנשים לאנשים, שעומדים שם שעת יציאת נפש, ואין קוראים איתם זה, ונראה סמכו העולם על מה שכתב הרב המפה לקמן, סוף די זין, די שאומרים, די אין קוראים על חכם, אלא אם כן הוא רבו. וכן נהגו להקל בבדינות אלו, אם כן, אבל גם בדין קראת חכם פשוט בגמרא ובפוסקים, חכם שמת הכל כקרובה וקוראים וכו', ונהגו להקל משום דיין לדבר סוף, שאין לך עיר ומדינה דלקה בקמת תלמידי חכמים. אם באנו לקרוא על כל חכם וחכם, לא נשאר עלינו בגד ביום קנה. טוב, יש בטח עוד הסברים למה לא קוראים על חכם.
שרזור ולשלול.
רק עם עצובים קוראים, אבל בכל אופן, זה מה שכותב כאן ה... זה אני לא יודע.
לא, יש הרבה בעיה. לא, בצד של המכילה, אותה שאלה שאני אמרה, מי היה הראשון שמחה? מה זה אתה המתא? לא יודע, זה כבוד הבד, והוא מוכב, מהבן אין. מי הראשון שהחליטו? זאת שאלה, השאלה שנייה, למה הדברים האחרים לא משתמשים בזה? כמו העניין של גילוח.
גילוח בכל המועד, כן. אז א', על גילוח בכל המועד.
לא, זה שיש לו...
טוב, בכל זאת, למה זה לא... אני לא יודע, הוא מביא המון דוגמאות, התורת חתן מביא עוד דברים, הוא מביא לגבי כלי נגינה, לגבי לנגן ביום טוב, שהיום אנחנו לא בקיאים בעשיית כלי שיר, והוא מביא כאן כמה דוגמאות. אני לא יודע באמת. אולי, אני אומר אולי, 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 זאת אומרת, זה העולם נהגו, איך זה קשה לי, אני לא יודע, אבל אני זוכר שפעם אמר לנו הרב קאץ, הרב יעקב קאץ, בישיבה, הוא אמר שדיברנו אז על מרית עין, אז אני, אז זה התחיל לדוגמה מרגרינה עם נקניק צמחי, או משהו, חמיים עם נקניק צמחי, נקניק, או בארוחות בשריות, גלידה צמחית.
נקניקיות עם החלב.
כן, כל זה. אז הוא אמר שיכול להיות שהראשונים, נדמה לי שהוא, אפילו זה מופיע בשדה חמד אולי הדבר הזה, שהראשונים שנהגו ככה אולי הם לא היו בסדר. כי בהתחלה יש עוד תמרית עין, אבל אחרי זה השתרש, זה כבר קיבל הכשר בדיעבד כזה, דה פקטו. אז אולי באמת משהו כזה, זה, אני לא יודע איך להזו, הנה שעון שבת היום. אין אחד שלא מפעיל שעון שבת בבית. אבל יכול להיות שכשהתחילו עם זה אולי לא יודע, אולי אם היום הרבנים של היום היו אז, היו אומרים אסור. לא יודע, היינו מרוויחים קצת, היה עוד חומרה. מה? אבל לא מחבים לנו, לא, כי זה באמת בעייתי. אתה עובר, תיק, נדלק האורדים, זה נכבר.
אז רגע, היה בבית
לא יודע, צריך לדון לגופו של מקרה, מה, דילוח?
זה הכי טוב, זה הכי
טוב. ושם כתוב.
אתה לא מתגלה, אתה שוטר קצת.
כן, זה גם הנימוק הוא מנומק, זאת אומרת, הדין הזה מנומק, אתה כאן ידוע. למרות שעל זה... שמה? למה? למה? אתה רואה ש... לכאורה, לפי הכללים האלה, היה צריך להתיר את זה. טוב, אני לא יודע, אני לא יודע באמת מה התשובה הזה. דווקא שם, על הגילוח, יש הרבה שאומרים שבצד הטעם הנגלה יש טעמים נסתרים, אבל מה... כתוב שחור על גבי גרם. תראה, היה... כן, הוא אומר כאן איזה עיקרון, הפסיד, כן. לא, יכול להיות, אבל כמו שאני שאומר, יש איזה דבר כזה. אתה יודע... לא, לא, יש, אבל יש כזה, אתה יודע מה? תשמע, רגע, יש לי דוגמה, דוגמה הלכתית. תשמע, יש דוגמה הלכתית. יש דוגמה הלכתית, יכול להיות. יש דוגמה הלכתית, הדין הוא בברכות האירוסין, אתה שומע, גברי, ברכות האירוסין, אני אתן לך שתי דוגמאות שאני חושב שזה כמו שאבישי אומר בכיוון. דוגמה אחת זה ברכות האירוסין, דוגמה שנייה, הבימה בבית הכנסת שהיא לא תהיה באמצע. אתה פעם ראית בית כנסת אשכנזי שהבימה היא לא תהיה באמצע? כמעט מודדים זה על פלט, מביאים את יאיר גרינבד, הוא מודד מכל הזוויות ואחד עוד באמצע. כשהבית כנסת הדרומי עשו את הבימה ככה טיפה נוטה לכיוון ה... קצת ככה זה, קם רעש גדול בכל מדינת ישראל. למה? בגלל הרפורמים. יש תשובה של הרב פרן ויש שם מלא תשובות. אתה מסופר, נכון? כי הם חששו מאוד 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 מההשפעות זהות. כנ"ל לגבי ברכות האירוסין. אצל התימנים עד היום, אלה שנוהגים על פי הרמב״ם, החתן מבחת ברכות האירוסין, נכון? נכון? טוניסאים, הג'רבאים, אני לא יודע אם בצורה כוללת כמו אצל תימנים, אבל הרבה מברכים. כן, אשכנזים, בעלי ראו בעלי מצאת, תעיז להגיד לרב דייחובסקי, זה הרב של שייר. תעיז להגיד לו, לרב דייחובסקי אפילו, שהוא כבר כמעט 3/4 רפורמי כמעט. חס חלילה, זה מקליטים פה. שבו שאני יודע, הוא יוצא לי עלי אלה, אז אני מוצדיק וזה. סתם אמרתי את זה רק בשביל ההלצה. אז שהוא יגיד שיתנו לחתן לברך. לא, למה? כי התחילו הרפורמים, כל אחד מתחתן מתי שהוא רוצה ועם מי שהוא רוצה וזה וזה וזה. אז זה יכול להיות שבגלל זה. יש לי רעיון אחר, תגדל כל השנה זקן.